מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם מרדכי לוי.
שוב שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו, מהדורת הבוקר הייחודית הבוקר הזה, ואנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיה של השואה. עוד מעט נדבר קצת גם כן על פוטין טראמפ, למי שזה מעניין אותו. והמרואיין שאי אפשר לעבור יום שואה בלעדיו, הוא הרב הראשי, הרב ישראל מאיר לאו. שלום הרב, בוקר טוב. הרב דוד לאו, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך. אתה צודק שזה נכון שאבא הוא הכתובת הבולטת ביותר ביום שכזה, אבל אני יודע שכרגע הוא בדרך לפולין, למסע של מצעד החיים, אז אני מודע לך שהוא לא יכול היה לענות לך לטלפון.
כן, טוב, אז אולי כדאי שאנחנו ביחד ננסה להבין את חייו של יהודי שהגיע להיות רב ראשי לישראל, כשברקע אבא שלו היה בתפקיד הזה, אבל אבא שלו הגיע מהמקום כמעט הכי שפל שאפשר לדמיין. עד כמה זה היה חלק מהחיים שלך?
גדלנו בבית נורמלי, גדלנו בבית רגיל, בבית שידענו, היינו מודעים לכך שאבא עבר את מה שעבר, אבל זה לא היה נושא שחיינו ו... דובר כל הזמן, אלא אם כבר רק כהכרת תודה לבורא עולם על היכולת ועל הסיוע לאורך כל הדרך. אבל לא מעבר לכך, לא כבית של טראומות, של דברים שאתה שומע לעתים על אנשים שחזרו משם עם קשיים מאוד מאוד גדולים לפתח את חייהם. אז קודם כל, אנחנו מהבחנה הזאת, יכולת שזה של עצמו, וזה חלק גדול מהנס, חלק גדול מההודעה לקדוש ברוך הוא על כך שבאמת חיים רגילים לגמרי לגמרי.
יש מקום בחיים של הרב שזה תופס אותו, או שזה סוג של משקולת, סוג של משהו שהולך איתך, או שזה משהו, סיפור כזה שנמצא בצד ומגיעים אליו כשצריך?
לא, ודאי, משקולת לא ובצד לא, יש גם באמצע. צריכים לזכור דבר אחד, היה חורבן. סבא הרב פרנקל היה מדבר על החורבן פעמים רבות. סבא שלי היה 4 שנים מחייו חי בוורשה, מביתו של רב מנחם זמבה, גדול יהדות פולין. שמע ממנו ודיבר ופגש בביתו את כל גדולי ליטא, פולין, כל גדולי מזרח אירופה שהיו מגיעים לשם לביתו. והוא חזר כמה פעמים ואמר, אני אגד רעה עוני, אני ראיתי את ורשה היהודית בתפארתה, ראיתי שם ענקי עולם, שלו היו מכירים ויודעים אותם, אז היו רצים ומדברים, מזכירים לשמותיהם בסילודין. ראיתי שם גדולי תורה, וסבא תמיד דיבר על כך שהמרחק משם להיום, זה מרחק של יותר מ-50 שנה, זה מרחק של 200 שנה, זה מרחק גדול מאוד, מכיוון שאהבת התורה וחיי התורה שאנשים חיו, סבא דיבר על כך בהרצה, בהערכה, ובעובדה שאת זה איבדנו. וחיינו את הדבר הזה, שזו מציאות שהיו, שנהרגו על קידוש השם, אבל אנחנו, היכולת שלנו היא לקדש שם השם בחיים. חיינו על המציאות הזאת שידענו, סבא פרנקל דיבר על זה, ויבדל לחיים ארוכים, אבא מדבר על כך, וגם מזכיר את הדבר הזה, ששוב, אנחנו בדור שהמחויבות היא לקדש שם שמיים. אז לא בתור משקולת, אלא בתור מציאות חיים, שזו הרבה של כל יהודי אגב, אבל בוודאי שלנו, לנסות ועם עבד 6 מיליון שעבדו, ומתוכם חלק גדול מהם יהודים שומרי תורה, גדולי תורה, הולכי בדרך תורה, אז אנחנו ננסה להחזיר את החסר.
כן. אתה מבין?
את מה?
למה?
למה? שאלה שמעולם לא שאלתי. אנחנו לא שואלים את הקדוש ברוך הוא למה. אנחנו שואלים למה. אף פעם אנחנו לא שואלים למה הקדוש ברוך הוא, למה כך ולמה כך. הקדוש ברוך הוא עשה עושה ויעשה את כל המעשים, אנחנו מאמינים בכך באמונה שלמה, בלי שום שאלה. אבל השאלה היא לא למה, אלא השאלה היא למה. המאמר של הרב דסלר, של ויהי אחרי החורבן, שהוא כותב ומדבר על כך שאם נשארתי, אז נשארתי עם כל חבריי בשביל סיבה מסוימת, בשביל קידוש שם השם, אז השאלה הזאת היא זו שעומדת מול העיניים שלנו. לא למה, אנחנו שואלים, כבר שאלו גדולי עולם, כבר הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו, ומשה מבקש עוד, יעני נא את דרכיך. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, לא תוכל לראות את פניי. מבקש דוד המלך ואומר, מה רבו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. אבל מיד הפסוק הבא, איש בער לא ידע. אדם לא יכול להבין. עומד אסף בפרק ע' ג' בתהילים, ומדבר את אותן המילים, ואומר פרק ע' ב' ואומר את אותן המילים, ומזכיר גם הוא שוב את ההדגשות הללו, של עד אבוא אל מקדשי כל ואבינה לאחריתם. אז אם גדולי עולם שאלו שאלה כזאת, ותשובתם הייתה, אין לנו מושג ואנחנו לא יודעים, אז אנחנו לא שואלים, אנחנו לא יודעים, אלא אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, למה הוא עושה דברים מסוימים, ולמה הוא הותיר ושם אותנו בדור שאחרי, זו שאלה שיהודית.
אינני יודע, כן, הרב לאו, אני לא יודע אם החידוד שאני רוצה לומר עכשיו, או השאלה כל כך ראויה לרדיו, אבל אני אנסה בכל זאת בעדינות. אנחנו נמצאים היום בדור שיש לנו את היכולת, ולא רק את היכולת, גם את הלגיטימציה לומר, אנחנו לא שואלים. כי מי שאומר את זה, ויש הרבה שאומרים את זה, הם אנשים שעברו בעצמם את הזוועות. אז אדם שעבר את הזוועות, יש לו את הזכות ואת הלגיטימציה לומר את זה. שאלה מה יקרה כאן בעוד כמה עשרות שנים? ברגע שאדם אומר, אני לא שואל, האם זה לא יכול להתפרש כסוג של... לא אכפת לי. כלומר, מאיזה זכות מוסרית אנחנו יכולים לשאוב את האמירה הזו? אני מובן?
אני מקווה שהבנתי, אבל אני אדגיש, קודם כל, אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, עוד עשרות שנים, אתה מדבר כבר כמה עשרות שנים אחרי שכבר בניין של מקדש קיים, שמשיח צדקנו כאן. אנחנו קודם כל, בוא נוסיף את הנקודה היסודית הזאת לחיינו כמציאות. אם חלילה, חס ושלום, לא נזכה, אז אני אדגיש לך אולי דבר אחד שהוא בעצם, אם הזכרתי מקודם את דוד המלך, אם הזכרתי מקודם את אסף, מי שלומד את מדרשי חז"ל, רואה את החורבן, רואה את התיאורים האיומים והקשים של סבל, של רצח, של קשיים לאורך כל הדורות, אז נכון, השואה הייתה חורבן נוראי שנבע משנאה ושנאה בלבד, אבל אתה רואה שוב שהעם היהודי עבר מאורעות לאורך כל הדורות, ובכל זאת אתה רואה שהשאלה נשארה למה ולא למה. אז כמו שהעם היהודי, אחרי כל הקשיים הללו, עם הבטחה ברורה שלא תשכח מפי זרעו, עם מילים ברורות, והדגשה כל כך חד משמעית שאומרת שבסופו של הדבר נכון, לא אחד בלבד עמד עלינו, אבל היא ההבטחה, היא והתורה הן אלו שעומדים לנו שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והיות שכך, אז כפי שדורות קודמים היו שניים, שלושה, ארבעה דורות אחרי חורבנות, כך גם אנחנו בדור של אחרי חורבן יהדות אירופה, בדור של אחרי שאיבדנו כל כך הרבה בגלל שנאה לשם שנאה, גם אנחנו באותה דרך ננסה לצעוד במשעול אבותינו ולומר את אותן המילים, למה הותיר אותנו הקדוש ברוך הוא? כדי לקדש את שמו בהתנהלות בחיים.
זה מדהים. אחד הנקודות המעניינות זה יש הרבה יהודים מאמינים ובוא נודע לאמת, לא מאוד קשה להיות יהודי מאמין, כי זה החיים הכי טובים שיכולים להיות. ואדם מאמין הוא אדם מאושר, הוא אדם שמח, אבל אדם מאמין נבחן ברגעי המבחן שלו. ולראות ולשמוע את סיפורי היהדות שבאים משם, ואני שואל את עצמי, מי יחדיר בהם? מה הם למדו? מי יזריק לדנ"א שלהם את המסירות נפש הזו בשביל לנסות בכל מחיר כשריח השריפה מבחוץ לקיים מצוות.
אתה אמרת עכשיו את הנקודה הכי יסודית שאני מדי שנה כשמדבר על מושג של יום שואה וגבורה, אני מנדגיש את הנקודות הללו, ואכן מתפעל כמוך מתעצומות הנפש של אותם יהודים. אתה יודע, יש בספר שאלות ותשובות ממעמקים של רבי אפרים אשרי, מגטו קובנה, הוא מתאר כיצד באחד הבקרים בגטו, שליח הציבור רב אברום יוסף, זה בסימן ו' שם, שליח הציבור רב אברום יוסף עומד לפני התיבה, ומתחיל את ברכות השחר, הוא מברך ואומר תודה לבורא עולם, שנתן לשיח בבינה להבחין בין יום ובין לילה, שלא עשה ניגוי, זה מאוד ברור, קל לו לומר את זה, ואז הוא נעצר לפני שלא עשה ניאבד, פורץ בבכי ופונה אל הרב ואומר לו, איך אני יכול להגיד שלא עשה ניאבד, כאשר מסביב אני מוכה, מושפל, אומרים לי כל הזמן מה לעשות ואיך לעשות, ואני יכול להגיד ולהודות ככה בצורה פשוטה, ברוך שלא עשה ניאבד? אמר לו הרב, אתה צריך להבין, השאלה הזו היא ותיקה. אבודרעם כבר נשאל את השאלה הזאת, והוא מדגיש יסוד אחד משמעותי. מי שהוא עובד פיזית, הוא עובד, הוא עבד. הוא בהחלט יכול להיות עבד פיזי, אבל רוחו יכולה להיות חופשית. אתה יכול לראות אנשים שהם עבדים לכבוד, עבדים לכוח, עבדים לכסף, עבדים למעמד חברתי. אתה יכול לראות אנשים, הם עבדים האנשים הללו. הם עבדים כי אין להם עצמיות משלהם. גם אם פיזית וגופנית האנשים הללו הם חופשיים, אבל ממש לא ברוחם ובנפשם. לעומת זאת, אתה יכול לראות אנשים שאולי עבדים, אולי הם נאלצים לברוח מגרמנים, להתחבא מליטאים בגטו קובנה, או לברוח מאיזשהו קלגס אוקראיני. הכל נכון פיזית, אבל רוחנית, עצם העובדה שהם רצים בבוקר, קמים בבוקר, זה סיפוק עצום לדעת אני בן חורין. הם קמים בבוקר במקום לעוד רבע שעה של שינה שתהיה חסרה להם לכאורה במשך היום. הם ממלאים את עצמם בצורה רוחנית, עם הליכה לתפילה, עם שמירת מצווה, עם לחסוך מפיהם, לחסוך עוד כמה גרמים של לחם כדי לקנות שיהיה להם שמן לנר חנוכה, קמח אולי בערב פסח לאפות מצה. אתה שומע את ההתנהלות הזאת, ואתה רואה את הדברים ואתה יודע, הם שאבו תעצומות נפש. קודם כל, חינוך של בית אבא, שזה דבר משמעותי, בית אבא שמוטבע בהם, וזה אל תיטוש תורת אמך, אנשים שזכו וההתנהלות הזאת ממשיכה אצלם. מעבר לכך, זו תחושת הבן חורין. כך הם מתגברו, כך הם מתגברים בכל רגע ורגע, כשהם עומדים ואומרים, אתם רציתם לא ייזכר שם ישראל עוד, ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, נודה לך ונספר תהילתך.
ואנחנו מספרים. והדרך הטובה ביותר לספר, זה מה שקורה כאן, התקומה הגדולה של התורה בארץ ישראל, זה... יש הטוענים שכנראה בהיסטוריה לא הייתה כמות לומדי תורה בצורה כזאת אף פעם.
כן, אז זה ברוך השם תחייה גדולה מאוד. אתה רואה תורה, הן לומדי תורה, בני תורה שמשקיעים את כל יומם, הן בעלי בתים ואנשים, וגם אנשים שרחוקים לכאורה באורח חייהם מחיי תורה ומצוות, ובכל זאת אתה רואה ש... נפתחים שיעורים, קמים שיעורים, והקדוש ברוך הוא שהבטיח לנו, לא תשכח מפי זרעו, מזכה אותנו שאנחנו רואים זאת מול העיניים.
כן. לא קשה לך, הרב, כשאנחנו מצד אחד מדברים על השואה, מבקים, נזכרים בסיפורים, קוראים אותם, בצד השני לפני שבוע, מישהו קרוב אלינו מאוד עושה את אותם מעשים, ואנחנו שותקים?
קודם כל, אנחנו לא שותקים, ואנחנו מדברים ומזכירים זאת, ואומרים שזה דברים חמורים מאוד. עדיין אני רוצה לבקש, כמה שזה חמור מאוד, בוא לא נשווה. יש הבדל עצום בין מעמד, בין טריטוריה, בין כל מיני מלחמות וחיכוכים שמתקיימים בצורה זוועתית, בצורה איומה, ברצח של חפים מפשע, בצורה איומה ש... צריכים למחות, להתקומם כנגדה,
גם אגב, אני לא גם פה וגם פה יש אנשים חפים מפשע, אנשים וילדים ומבוגרים שהורגים אותם בגז. מה ההבדל? מה הדם שלהם?
הבדל עצום, הבדל עצום. פה אתה יכול לבוא ולהגיד, לכאורה, אותו רוצח שיושב שם בדמשק, יכול תיאורטית לבוא ולהגיד, אם הם היו מקבלים את עול מלכותי עליהם, אז לא הייתי עושה להם שום דבר. אבל שם, הגרמנים, הם לא אפשרו ליהודים אפילו לפגוע.
נו, ואם אם הגרמנים היו אומרים, תקבלו את עול מלכותי, היהודים היו מקבלים, גם...
אי אפשר להשוות שום דבר לשנאה, לשם שנאה, לשם שנאה שהייתה בימים ההם, זה לא דומה לשום דבר.
אגב, השנאה לא הייתה רק ליהודים, היו עוד עמים שנרצחו.
בעיקר.
היו עוד צוענים.
תסתכל את כל ההיסטוריה, תראה איך חינכו את העם הגרמני לעובדה שיש עם אחד שהוא נזיק לעולם, שהוא מרעיל את העולם. לא, לא, זה היה באופן מיוחד כלפי העם היהודי, שנאה, ואי אפשר להתעלם.
מה הרב חושב, ישראל צריכה לנסות להציל, להתערב בסוריה, להציל את מה שקורה שם?
אני חושב שישראל צריכה להזעיק את אומות העולם. ישראל עושה הרבה מאוד בהצלת חיים של פצועים, בהצלת חיים של כאלו שנזקקים לעזרה. ישראל עושה בזה המון, ואני חושב ששוב אומות העולם וארצות הברית,
כן, לא מעניין אותם, אבל באמת
בריטניה פועלת בנושא הזה. אני לא נכנס כרגע לשאלה ההלכתית את כמה צריכים לסכן חיי חיילים יהודים לצורך העניין. זה נקודה שלא ב... הנושא הזה לא אמור להיות נידון כרגע על גלי היתר.
עדיף שלא.
הנקודה הזאת אבל היא מאוד מאוד פשוטה, שאל תשווה שום דבר.
טוב. הרב הראשי, הרב דוד לאו, תודה רבה, ושיהיו בשורות טובות בעזרת השם.
אמן, שנדבר בימי שמחה.
אמן, אמן, תודה לך. ובמעבר חד, פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
טוב, אתה כבר נהיית דוקטור לטראמפ, הוא מתכוון או שהוא סתם ככה שיגר ברגע של נחת איום מטריס נגד פוטין?
תראה, כל הסימנים מראים על כך שהוא יבצע איזושהי פעולה, זה בא לידי ביטוי גם בתגובות המאוד חריפות שלו, ועל כך שהוא חוזר כל הזמן, שהוא מתכוון לתקוף בסוריה, או אפילו השתמש בביטוי שיש לו טילים חדשים, נחמדים, חכמים, והוא עושה גם הכנות בשטח. יש הרבה איסוף של כלי נשק ומערכות נשק באוויר ובים, בים התיכון. ויש עוד סימן אחד שאכן פעולה מתקרבת, וזה הניסיון שלו לגבש קואליציה עם מדינות בנות ברית. אז אנחנו יודעים שאימנואל מקרון, נשיא צרפת, גם אמר שצריך להגיב, ולהגיב אפילו בחריפות, ויש לו פריגטות במזרח הים התיכון. גם תרזה מיי, ראש ממשלת בריטניה, כנראה מוכנה לעשות משהו. אז יש יותר מדי סימנים שמעידים על כך שאכן תבוא איזושהי תקיפה, והשאלה מה בדיוק הם יעשו ומי ישתתף בזה.
מה ארצות הברית יכולה להשיג בתקיפה כזאת, חוץ מלהניש את מי שטבח בילדים?
גם זה בדיוק העניין. תראה, השימוש בגז, בייחוד אנחנו נמצאים היום ביום השואה, השימוש בגז נראה כחציית קו אדום. תראה, בסוריה נהרגו בין 600 אלף ל-700 אלף אנשים, ברובם באמצעים קונבנציונליים, ואף אחד לא היה אכפת לו מזה. איכשהו כשמתחילים לדבר על גז, אז זה נראה איזה חציית קו אדום, ויש מין הנחה בזירה הבינלאומית שזה נשק לא חוקי, לא לגיטימי, ואם מישהו משתמש בו, אז צריך להניש אותו. מה גם שסוריה התחייבה בגיבוי רוסי ב-2013 להשמיד את כל הנשק הכימי, והיה לה נשק כימי יותר מאשר לכל מדינה בעולם, וגם את האמצעים לייצורו, ואובמה, נשיא ארצות הברית דאז, עשה חגיגה גדולה, בסוף מסתבר שאין כלום, שעדיין הם שמרו על כושר הייצור, הם עדיין מייצרים נשק כימי, ולכן הצורך להגיב הוא גם ב...
טוב, אני בכלל יש לי קונספירציה משלי, אני חושב שאני לא מבוסס בשום צורה על מה שאני הולך להגיד, אבל הסבירות לא מבוטלת יש התבססות איראנית משמעותית בסוריה, ישראל צריכה לפעול, פעולה ישראלית יכולה להביא לתסבוכת, ועכשיו מנצלים את סיפור הגז בשביל שארצות הברית תעשה, שטראמפ יעשה את העבודה לנתניהו.
אני לא חושב שיש בזה משהו, אני חושב שנתניהו דיבר עם טראמפ וניסה לשכנע אותו לא להוציא את 2,000 חיילים שנשארו לו בצפון מזרח המדינה באזור הקורדי. טראמפ אמר כמה פעמים, הוא ניצח את דאש, הסיבה העיקרית לנוכחות הצבאית האמריקאית בסוריה היה לנצח את דאש, לחסל את דאש. הוא אמר, עשיתי את זה, עכשיו אפשר לחזור הביתה. אני לא חושב שזה קשור באיזושהי צורה לישראל. אני חושב שישראל התקיפה, ניצלה את ההזדמנות והתקיפה שם את הבסיס האיראני. אני חושב שזה באמת קשור לעניין הזה של, של הנשק הכימי, חשש שיעשה שימוש נוסף בנשק כזה בכל מיני סיטואציות, לא בסיטואציה ישראלית, ישראלית סורית בהכרח, אלא במקומות אחרים ובתחומים אחרים. אני רוצה להזכיר לך, אמנם זה היה, זו הייתה סיבת שווא, אבל ארצות הברית יצאה למלחמה בעיראק ב-2003, על סמך ההנחה שיש לה נשק להשמדה המונית, והיא מדינת טרור, ועלולה להשתמש בזה על אדמת ארצות הברית כנגד ארצות הברית. אני חושב שמהתקפה האמריקאית משמעותית, והיא צריכה להיות משמעותית, בהשוואה לזו שהייתה רק לפני שנה. לפני שנה, טראמפ שלח 59 טילי טומהוק לבסיס חיל האוויר הסורי בעל שריית, וזה לא עזר, כי הנה עכשיו יש שימוש נוסף. בנשק כימי כזה, אז התגובה צריכה להיות משמעותית, והיא מסובכת ומסוכנת, שהיא יכולה להביא לאיזה מעורבות רוסית.
בוא נדבר על פן נוסף בסיפור הזה. אין ספק שכשטראמפ צייץ את הציוץ שלו, הוא גם, אני מניח, עבר לו בראש דעת הקהל האמריקני, אם טראמפ ופוטין חברים, אם פוטין באמת דאג לטראמפ, טראמפ לא היה משתלח בו כך בציוץ בטוויטר.
כן, תראה, אבל אני חושב שיש פה סימנים ש... שטראמפ לא בדיוק עכשיו אוהד את פוטין, יש התערערות מוחלטת ביחסים בין שתי המדינות, וזה בא לידי ביטוי רק לפני זמן קצר, לפני כמה ימים, ארצות הברית הטילה סנקציות מאוד חריפות על כל המקורבים אוליגרכים של פוטין, אני חושב אחד מהם אפילו קרוב שלו, שהסבו להם נזקים במיליארדי דולרים, עשרות מיליארדי דולרים. הדבר השני זה שהוא התיישר עם אירופה בעניין הרעלת המרגל סרגי קריספל, והוא זרק את הקונסוליה שלהם בסן פרנסיסקו, גירש 60 דיפלומטים. יש פה, אני באמת חושב שאולי יש כאן איזשהו גורם פנימי, בכך שהוא אומר, אני לא חבר של פוטין, הנה אתם רואים, אני פועל נגדו, מה אתם רוצים מכל החקירה הזאת על המעורבות הרוסית? יש אולי קצת את המרכיב הזה, אבל זה לא המרכיב הדומיננטי.
יש, כמה זמן יש לנו מאז שטראמפ נבחר כבר?
שנה פלוס. שנה וכמה חודשים.
יש מספיק אירועים שיכולים כבר לאפשר לך לתת איזשהו מדד או משהו, אני יודע. כל כך חיכינו לראות מה יקרה כשהאיש יגיע.
הוא עושה, הוא קודם כל, אין לו איזה חזון או אסטרטגיה. ולכן קשה לראות מה הוא עושה. הנה, אתן לך דוגמה, לפני שנה הוא ירד 59 טילי טומהוק כאלה להניש את סוריה, אבל... לא קרה שום דבר אחרי זה, זה לא בא מתוך איזה תפיסה, איזה אסטרטגיה. מצד אחד, הוא רוצה לבטל את הסכם הגרעין עם איראן, ויהיה תאריך עכשיו, 12 במאי, שיהיה תאריך קריטי בעניין הזה. ומצד שני, הוא מתעלם ממה ש, מה שאיראן עושה בסוריה. יש הרבה סתירות במדיניות שלו. הוא מאיים על צפון קוריאה, עכשיו הוא מוכן להיפגש עם שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און. קשה מתוך הדייסות האלה לראות איזושהי תמונה יותר ברורה, ומה גם שהוא עושה מהלך ואחר כך הוא חוזר בו וסותר את עצמו ומשנה אותו, כך שמחוסר ניסיון, אין לו שום ניסיון פוליטי, שום כהונה בתפקיד ציבורי, קשה מאוד לצפות אותו, מאוד לא צפוי, וכמו שאמרתי מקודם, יש הרבה סימנים מעידים על כך, שהוא הולך להגיב צבאית, אבל אם אתה שואל אותי, אם אני ב-100% בטוח שזה יהיה ככה, אי אפשר, בגלל זה שאצלו אי אפשר לדעת מה הוא הולך לעשות, לכן הנשיאות שלו היא מאוד מאוד מורכבת ובעייתית.
טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה.
שלום, תודה.
בוקר טוב. ממשיכים הלאה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא ביטחון, שלום, בוקר טוב לך.
שלום, בוקר טוב, מוטי.
בוקר טוב. הדיווחים על שינוי בכיווני הטיסה או במסלולי הטיסה במזרח התיכון, אני מבין שגם באלעל שינו את נתיבי הטיסה, הם מלמדים יותר ויותר על התוכניות המתגבשות כעת למתקפה או לשיגור טילים לעבר סוריה?
קודם כל הם מלמדים על דבר אחד שנקרא יחסי ציבור. זה יחסי ציבור טובים, זאת אומרת שחברות התעופה מתכוננות, נערכות, אל תפחדו לנסוע, וזה בראש ובראשונה, תקרא את זה בשורה הזאת, אתה צריך לקרוא, מי כמוך חכם ויודע, תקרא בין השורות. בין השורות זה אומר שאנחנו ערוכים, מוכנים, יודעים כל דבר.
מה זה ערוכים? אבל מישהו, הם לא יגידו שסתם שינו את מסלולי הטיסה, מישהו אמר להם משהו.
כן, אמרו להם דברים מסוימים, כפי שאתה שומע, תשמע, זה לא אף אחד לא יודע, לא מנכ״ל אלעל ולא קברניט באלעל יודע שבדיוק מתי טראמפ מחליט לתקוף או לא לתקוף. ההיערכות הייתה בעקבות הפרסומים האמריקאים. כלומר, אני יכול להגיד לך שני דברים. אחד, בצד הישראלי הצבאי, נערכים, זה נכון. המדינה, הצבא, מערכת הביטחון נערכת גם לתגובת נגד, יכולה להיות, וגם לפעילות אווירית כזאת ואחרת שתשבש את מסלולי הטיסה. אבל בראש ובראשונה זה בא כתוצאה מכך שהרבה מאוד ביטולים היו ב-48 השעות האחרונות, כולל שחברות תעופה סיניות שביטלו לחלוטין את טיסותיהם בישראל, והסינים זה לא רק 1.5 מיליארד בני אדם, 1.4 מיליארד, זו כמות משמעותית, אז גם בתוך כדי כך היו אנשים שביטלו את טיסותיהם, ולכן נתיבי הטיסה שונו, זה לא אומר הרבה, אתמול בערב חזרתי מנפולי מסיור עיתונאים, נסענו בדיוק את אותו פרק זמן שהיינו צריכים לטוס בפרק זמן אחר, או במקום אחר, בזמן אחר לפני 3 שבועות או חודשיים וכדומה. נתיבי הטיסה זה דבר שכל אחד ואחד יכול לקבל אותו בצורה כזאת ואחרת, בסופו של דבר אתה לא באמת יודע. הסיפור המרכזי הוא שבאמת כל האגן הים התיכון, המזרח הים התיכון, ב-48 השעות האחרונות, ולפי הצהרת טראמפ לפני יומיים, 72 השעות הקרובות, תצפו למשהו, אז מה, אף אחד לא יודע, לכן לא לוקחים סיכונים. בסופו של דבר, נכון לרגע זה, האזור שקט, הטיסות נוסעות, ובראש ובראשונה זה היה כדי להרגיע את האנשים. תשמע, הנה סיפור של הדרום אתמול. אמש בדרום, צהל פועל באישון לילה, כנגד אותם מחבלים שפגעו בדחפור של צהל. למה אני אספר את זה עוד שנייה, תבין? ואז כתוצאה מכך יורים מחבלים מעזה לעבר אחד מכלי הטייס. האש המקלעים הזו מפעילה את כל מערכת נצב האדום. לא היה ירי מרצועת עזה, לא הייתה פעילות חבלנית. ירי שמקלעים לעבר מטוסים מפעיל את מערכת הצבע האדום. כלומר, דבר אחד מכוון ומכווין ומשנה את מסלול החשיבה של אנשים נוספים. אז לקום באישון לילה, בשתיים בלילה פתאום להתעורר מצבע אדום, שהכל באמת לא היה,
כן. טוב, זה כבר עניין אחר. אם אני מבקש ממך, מניסיונך רב השנים, קובי, האם אנחנו הולכים לראות כאן התחממות משמעותית בגזרה, או שזה ייגמר בקולות מלחמה?
לא, זה לא, תשמע, הערכות במערכת הביטחון, ושוב, זה נכון לרמה הכי גבוהה שישנה, אבל בראש של טראמפ זה בראש של טראמפ, זה לא ידוע ולא צפוי. הסיפור הוא שיהיו שיגורים של כמה טילים או משהו כזה, ובסופו של דבר הם יכילו את זה. כלומר, גם השיחה של נתניהו אמש עם פוטין, הבהרה מאוד ברורה לשני הצדדים, יכילו את זה. כלומר, הייתה פעילות והעולם ירצה לראות משהו ויעשו בצורה כזאת. אבל מכאן ועד למה שבאמת יכול להיות, אף אחד לא חושב מעבר לכך. כרגע הערכה היא שזה באמת ייגמר במשהו נקודתי, לא הולכים למשהו הרבה יותר גדול, ולכן גם אתה רואה את כל המערכת מסביב רגוע. כמה זה ישפיע לתקופות אחרי זה, באמת קשה לדעת, זה סתם תהיה השערה, כי בראש של טראמפ בסופו של דבר עובד רק דבר אחד שקוראים לו טראמפ. אז לכן גם ראשי מערכת הביטחון וגם ראשי מערכת המודיעין, וגם בשיחות שאני מקיים, כולל דיאלוגים עם אמריקאים אתמול בלילה, התשובה שלהם היא אותו דבר, לכן אני יכול להגיד לך את זה. יהיה ירי, תהיה תגובה, יכילו אותה, אבל מעבר לכך אף אחד לא חושב שיהיה כרגע משהו אחר, כיוון שאין לא אינטרס לא לרוסיה, לא לאמריקה ולא לגופים אחרים, כולל לא לאיראן, לעשות בעת הזו משהו, והמילה המרכזית בכל התקופות הללו היא מילה אחת שנקראת אינטרסים. כרגע אין אינטרסים לאף אחד, רוצים קצת לתת לשחרר כיתורים ולחץ, אז זאת התמונה נכון לעכשיו. בכל אופן, נערכים, לכן הסיפור המרכזי הוא הסתכלות, למידה של השטח, ויחד עם כך, אתה רואה שהרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר לא נמצאים עכשיו בארץ, נמצאים עכשיו בפולין או בדרך לפולין, ואתה רואה שראשי המערכת הביטחון האחרים, כולל שבק, מוסד, לא נמצאים בארץ, אז אתה יכול ללמוד מכך שלא בעת הזאת, לא בשעה הזאת, כי הם אמורים לדעת דבר או שניים בטוח, אפילו הרבה יותר ממני.
מעניין. טוב, אם אנחנו מתייחסים באמת גם למה שקורה בצד השני, רוסיה מודיעה שמה שנקרא סוריה, או ליתר דיוק אסד, סיים את השליטה או החזרת השליטה שלו על האזור שגרם לרוסיה או לסוריה להשתמש בגז. מה זה אומר? זה אומר שהשקט יגיע לאזור, שזה נגמר?
זה אומר שקודם כל מבחינת מדינות העולם, וגם מדינת ישראל, יש שליטה אחת מרכזית. אם היית מדבר איתי את אותה שיחה בדיוק היום לפני שנה, ביום השואה, שנה שעברה, וכל מיני אנשים מסביב, לא צריך להתגאול מזה, סוריה כבר לא הייתה קיימת. זו הייתה מעין טריטוריה של קנטונים, 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 כמו שוויץ, 17 חלקים, 17 חלקים. גם בסוריה, שני שליש משטחה הרשמי של סוריה, לא הייתה בשליטת אסד, היה בשליטת מורדים, ובעיקר גם חלקים נרחבים של דאש. זה נגמר. היום, אחרי 5 שנים, אסד יחזיר לעצמו את מרב השטח, מרב השליטה על אדמת סוריה. מבחינתנו זה דבר טוב, שלא נתבלבל, כי יש גוף אחד מרכזי. ברגע שיש גוף אחד מרכזי, יש עוצמה אחת מרכזית, אתה רואה אותה גם מאז מלחמת יום הכיפורים, שיש גוף אחד מרכזי, זה טוב למדינת ישראל. תמיד זה טוב, לכן הבעיה שלנו תמיד עם עזה, כי אין מישהו שבאמת יכול לבוא אליו בחשבון ויכול להסתכל על לבנון. לכן ההסתכלות הזאת היא אמיתית. עכשיו לרוסיה יש את האינטרסים שלה, שוב, דימנו על מילה של אינטרסים, כן, האינטרס הרוסי בראש ובראשונה שתהיה שמה, שיש שם שלטון אחד שיוכפף לרצונה של רוסיה. זה לא היה בתקופת המורדים, כי המורדים וסוריה ורוסיה לא הולכים עין בעין ולא הולכים יד ביד. לרוסיה יש אינטרס בראש ובראשונה שהנמל של התקיה ימשיך להיות גם נמל שלהם, כי זאת האחיזה המרכזית שלהם בים התיכון, אל מול גם פני אמריקה והמשחטות שלה. אבל בייחוד כל הסיפור, הגז, לא הגז הכימי ששוגר, אלא הגז שנמצא באדמת סוריה, כן. ומשאבים נוספים. עיקר הסיפור כמובן השליטה על מרכז מרחב מזרח הים התיכון, ולכן לרוסיה יש אינטרס כזה, אבל מי שעשה את העבודה הזאת בצורה מושלמת בסופו של דבר, זה היה אסד.
אוקיי.
לאחר כל הדברים הללו.
טוב.
שלו.
קובי, אני מודה לך, תודה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו לשלומי ריזל כתבנו, שלום, בוקר טוב שלומי.
בוקר טוב מוטי.
בסוף אם אנחנו מנקים את כל רעשי הרקע, יש, אנחנו לא שמים לב לסיטואציה החדשה. יש באמת שליט חדש במזרח התיכון. כשפוטין, כשטראמפ רוצה לדבר עם סוריה, הוא לא מדבר עם אסד, הוא מאיים על פוטין. כלומר, הוא מכיר בעובדה שאמריקנים, מה שנקרא, לא שולטים פה אלא הרוסים.
תראה,
אם
תשאל את דעתי, אני חושב ש... חלק גדול מהמשחק סביב סוריה, יעזור אותך כרגע על עונש, על שימוש בנשק כימי וכולי, זה הנושא הזה סביב המעצמות. רק כשטראמפ אומר "Make America Great Again", הכוונה היא כמובן גם למה שקורה באזור שלנו. כלומר, הוא מבחינתו בשנים הרעות של אובמה ראה בעיניים קלות איך הרוסים הולכים ומשתלטים על העולם, ואגב, אחיזה שלהם בסוריה מלבד ה... מעגן שיש שם לצוללות רוסיות, בסיס רוסי בעצם בים התיכון, ומלבד הנפט במזרח סוריה, נותן לרוסים אפשרות להראות לעולם שהנשק שלהם באמת עובד. זה מעלה את היקף המחירות של התעשייה הצבאית הרוסית, וגם מראה לעולם שאם רוסיה תומכת בצד מסוים הוא ינצח. חלק מהלוחמה כרגע בין טראמפ לרוסיה זה גם בנושא הזאת להראות מי בעצם שולט על סדר היום העולמי. ואני חושב שבמקרה הזה, בסופו של דבר ידו של טראמפ תהיה לעליונה, כי אם כמו שטראמפ אומר, העתידים שלנו קטנים וחכמים ויפים, ויודעים לצלוח את המסוכה הרוסית, את מערכת הלוחמה האווירית של הרוסים, זה יגרום פשוט לנזק כלכלי לרוסים במחירת הנשק שלהם. וגם אם הם הרוסים הצליחו כן להפיל חלק מהטילים האלו, עצם העובדה שהרוסים נתונים תחת מתקפה, שבן אדם שהוא בעצם בן חסותם נתון תחת מתקפה, זה מראה שדי חלפה ההגמוניה הרוסית פה באזור, ואגב, בקשר בדברים של קובי...
זה מעניין מה שאתה אומר, זה מעניין, אתה אומר את זה מתוך, האמת אתה בכלל לא אוהד של טראמפ, אז צריך לקחת את הפרשנות שלך, אתה יודע.
לא, לא, טראמפ, טראמפ, יש דברים ש... בוא נאמר, העדה קצת נתקררה, כן?
באמת? במה למשל? מה, הוא לא מספיק אגרסיבי?
לא, בגלל האגרסיביות שלו. יש דברים שהוא מדי אגרסיבי.
מה למשל? דווקא ראיתי אתמול, עמית סגל ואחרים פרגנו לו בטוויטר, אתמול ראית?
לא, לא ראיתי, אבל לפעמים הצורה והדרך הם באמת מזכירים איזשהו גנון. אבל אני, זה לא קשור גם לעדה של טראמפ או לא, זה קשור למעקב אחרי הדברים. אני יושב וקורא המון 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 חומרים על הנושאים האלו, ואתה רואה את כל המסביב, ואתה רואה לאן זה מוביל.
מעניין.
כן, ועוד משהו, רק אסד עם כל הכבוד, למרות שהוא הצליח להשתלט על סוריה, א', בסופו של דבר דאש נמוג מהעולם בזכות ארצות הברית בלבד ולא בזכות הרוסים, בזכות כוחות קרקעיים אמריקאים וצרפתיים ובריטים שנכנסו לאזור, והדבר השני, אסד לא שולט היום אפילו על מחצית מסוריה, כי לקורדים יש רבע מסוריה, בעיקר בצפון המדינה, ולשאר ארגוני המורדים יש בסביבות 25-30% בשטח המדינה, כך שאומנם הוא החזיר את השליטה על הערים המרכזיות, אבל מבחינת אחוזים אין לו אפילו חצי משטח המדינה.
אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, שלומי ריזל כתבנו, תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות, כמובן נמשיך ונעקוב ושיהיה סוף שבוע שקט.
תודה רבה, אנחנו סיימנו, תודה לצביקה גרוניך, מוטי קופפר, יום טוב לכם, שיהיה שבת שלום, להתראות.
משיח אני מאמין ויעבדי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. אני ממשיך היום בסעיף ב', סימן תו קוף ממה, סעיף ב', מה שדיברנו כבר. אני קורא את הדברים בדברי מרן. אומר מרן, נראה לי שאם אין להם ספר תורה כאשר לקרות בו בציבור, מותר להגיעו בחול המועד כדי לקרות בו בציבור. וכן בספרי מקרא וגמרא שצריך לקרות במועד, מותר להגיעם במועד משום דאבד דבר העבד. ואם אין להם ספר תורה כלל, אם אפשר לכותבו כולה בחול המועד על ידי סופרים הרבה, יכתבו, לצורך המועד הוא לקרות בתורה בציבור במועד. הגה, והוא הדין שאר ספרים ללמוד בהם. מרן מדבר על ספר תורה יחיד שאמרנו שמותר להגיע אותו בחול המועד, שאם לא כן, לא יהיה להם ספר תורה מתוקן לקרוא בו כהוגן. דברי מרן ברורים, כמו שכבר הסברנו, שכל האיסור בסעיף א' זה כאשר יש ספרי תורה אחרים. אז מה לך להגיע? וזה לא נראה כצורך המועד. אבל כאשר יש רק ספר תורה אחד, והוא עדין גם שניים, אבל יש צורך במפטיר ויש צורך בקריאת התורה. יש לנו הרי שני ספרי תורה במהלך ימי חול המועד ויום טוב, ביום טוב אחרון. ולכן, בגלל שיש צורך בשני הספרי תורה, מותר יהיה להגיע את אותם השניים לצורך המועד. ההגהה כאן שניכרת שהיא לצורך המועד, מותרת. מרן מחדש, בית כנסת כזה שהיה להם ספר תורה ונפסל, ולא ניתן לתקן אותו. רוצים כעת להתגייס 20 סופרים, כל יום יהיה סופר שיכתוב 10 עמודים, יכתבו כל ה-20 הסופרים האלה את הספר תורה כולו, ישלימו את מלאכתם כעבור יומיים שלושה, מבצע גדול, גייסנו הרבה סופרים, כיוון שזה לצורך המועד, מותר לעשות כך לך תחילה. לוקחים את כל ה-50-60 גיליונות של הספרי תורה, כל אחד יש לפניו איזה 5-6 עמודים, עומד ממלא את העמודים כמו שצריך, כל אחד גמר את מלאכתו במשך היום, כעבור יומיים כבר הספר תורה מושלם, נמצא שהמלאכה הזו נעשתה לצורך המועד. אומר מרן, כיוון שזה לצורך המועד, אין לך דבר העבד גדול מזה, ולכן מותר. מרן מדבר גם על ספרי מקרא גמרא שצריך להגיע אותם. מדובר כאן על מלמד שעלול אחד מהלומדים לטעות בהבנה. אם הספר לא יהיה מוגה, והרי אסור להחזיק בביתו ספר שאינו מוגה, כי הוא מטעה ומקלקל את הדעת של הרבים, לכן הוא רוצה לתקן את הספר תורה הזה בחול המועד, כדי ספר תורה כוונה ספר קודש, רוצה את הגמרא, את הספר ההלכות, רוצה לתקן במועד, הוא כותב בצד הערה שהספר כאן לא מתוקן, צריך לתקן את המילה במקום כך להיות כך, כדי שבבואו ללמוד יהיה שגרת לשונו רצה, ולא יבוא לכלל טעות, זה מותר לעשות. לפעמים הרבה, האות למד בכתב רשי חסר לה גג, וזה נראה כמו נון. הוא רוצה להשלים את הלמד, כדי שמי שבא ללמוד בספר לא יתאה לחשוב שזה נון ולא יבין מה רוצים ממנו. על ידי התוספת הזו כולם מבינים וזה רץ מהר. זאת אומרת, תיקון שכזה בספרי מקרא וגמרא, אפילו אם הם כתובים באשורית, אותיות מרובעות, גם אז יהיה מותר להגיע אותם, כיוון שהוא לומד בהם, כיוון שזה לצורכו, לצורך החול המועד, לצורך המועד, לכן מותר יהיה לתקן ספר שכזה. מכאן כותב הרמ"א, והוא הדין שאר ספרים ללמוד בהם. זאת אומרת, בין אם הוא מתקן ספר, שזה לצורך המועד, ובין אם הוא רוצה לכתוב ספר, הוא תלמיד חכם גדול, כותב עורך תשובה בהלכה, רוצה לכתוב אותה בכתב ידו, או בכתיבה אחרת, רוצה לכתוב את התשובה כדי שלא תובד ממנו, ברוך השם ראשו פנוי, הוא מנוחה יש לו, ויש לו את כל היכולת עם הספרים לפניו, לערוך את התשובה בצורה מלאה, ובפרט כאשר הוא דיין בבית הדין, הוא רב באיזה מקום, וצריך לכתוב תשובה לשאלה ששאלו אותו, והוא רוצה לנמק את דעתו בהלכה, מותר יהיה לכתוב את הדברים, והוא הדין גם לתלמידים. תלמיד יושב לפני רבו, שומע, בין אם זה דברי הלכה ובין אם זה דברי מוסר, או חידושים לפרשת שבוע, הוא חושש שהוא ישכח, הוא רוצה לכתוב, אין לך דבר עבד גדול מזה. דרכם של בחורי הישיבה דרך מצוינת, הם יושבים בשיעור וכותבים את דברי רבותיהם, יושבים בשיעור וחוזרים אחר כך על כל מה שנאמר בשיעור מתוך מה שכתבו, הזכירו לעצמם, כתיבה שכזו אין לך דבר עבד גדול ממנה. ישבתי הרבה לפני מוריי ורבותיי, בין אם זה בשיחות מוסר של רב גדליה אייזמן עליו השלום, ובין אם זה בשיעורי ההלכה של רב שלמה זלמן עליו השלום, ובין אם זה בשיעורי ההלכה של אבי מורי עליו השלום. ישבנו וכתבנו, לא פעם אני פותח את הדברים שכתבתי אז בצעירותי, הנאה גדולה ומלאה יש מאותם הכתבים, שאם לא הייתי כותב, זה היה דבר העבד. נמצא שכתיבה שכזו נחשבת בגדר דבר העבד, ומותר לאדם לשבת ולכתוב בדברי תורה. הכתיבה של דברי תורה בכלל, אפשר להגדיר אותה כדבר העבד, כי ברגע שהאדם יושב לכתוב, הוא נמשך אחר לימודו, נמשך אחר דברי התורה, והוא ממלא את זמנו לקודש בימי חול המועד, במקום להתעסק בשטויות. אם הוא לא יושב לכתוב, מה תהיה התוצאה? הוא יתבטל. אם הוא ילמד קצת, אז הקצת הזה קצת לאט לאט דועך עד שהוא מפסיק. אבל כשהוא יושב לכתוב, הקנה לך חבר, הוא יושב לכתוב, וזה מושך אותו בלימוד. הוא מנצל את הזמן, וניצול הזמן אין לך דבר עבד גדול ממנו. לכן מותר לך תחילה לכתוב דברי תורה, בין אם זה שיעורי בית בבתי הספר, ובין אם זה בחור ישיבה. שרוצה לסדר את המחברת שלו בימי חול המועד, הוא חוזר על החומר שהוא למד בזמן חורף, בזמן קיץ, רוצה לחזור ולשנן את הדברים, ומתקן ומסדר את הדברים ככתיבה יותר תמה, יותר ברורה, מותר לעשות כך לכתחילה גם בחול המועד. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי, ב7 ידידיה מאיר, ב8 מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי, ב10 עניין משפחתי, רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש, ב12 בקצב היום, מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה, ב1 הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו, וב2 בצהריים זמן אוויר במהדורה מיוחדת עם מנחם טוקר.
תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
תמיד איתי